קידושין, דף עין, תחילים בעזרת השם, שורה ראשונה למעלה, במילים גיירי וחרורי. עזרא הסופר עולה מבבל לארץ ישראל, והוא לוקח איתו קהל גדול מאוד מעם ישראל. ביניהם היו, כמו שמתואר במשנה בתחילת הפרק, 10 סוגי ייחוסים. היו יהודים מיוחסים לכהנים, היו יהודים שהם מיוחסים שהם לוויים, וכן הלאה. בין הסוגי ייחוס, המשנה מספרת שהיו שם גיירי צדק ועבדים משוחררים. עבד כנעני שהוא עובד אצל ישראל צריך לטבול לשם עבדות. זה כמו סוג של גיור מסוים, שהוא הופך להיות חייב במצוות כמו עבד. כל המצוות שהעבדים חייבים בהם. ברגע שהאדון מוציא אותו לחירות, הוא הופך להיות גר צדק. זאת אומרת, עבדים משוחררים הם במעמד של גיירי צדק. והם גם כן עלו עם עזרא הסופר מנהלן, איפה יש הוכחה מהפסוקים שעלו גיירי צדק ועבדים משוחררים ביחד עם עזרא הסופר? אמר רב חיסדא, דאמר קרא, אומר הפסוק בספר עזרא, וכל הנבדל מטומאת גויי הארץ, כל אלה שזכו להיבדל מהטומאה של גויי הארץ ולחסות תחת כנפי השכינה ולהתגייר, הצטרפו עליהם בזמן שעלו לארץ ישראל. עוד סוג של ייחוס שעלו עם עזרא הסופר לארץ ישראל היו הממזרים. אחד כזה שאביו התחתן עם אישה שאסור לו להתחתן איתה ולא תופסים לו בה קידושין. היא לא מקודשת לו, גם אם הוא יקדש אותה. אז הבן שנולד הוא ממזר ואסור לו להתחתן עם בת ישראל. מנהלן שעלו ממזרים עם עזרא הסופר. דכתיב, הפסוק אומר, וישמע סנבלת שהיה ממקום שנקרא חורוני. הוא היה חורוני, הוא היה ממקום שנקרא כנראה חורון. וכן שמע טוביה שהוא היה עבד כנעני מבני עמון העמוני. הם היו בארץ ישראל. בכל אופן הפסוק אומר שבארץ ישראל בזמן עזרא הסופר היה עבד כנעני טוביה. וכתיב, כתוב אחר כך, כי רבים ביהודה היו נאמנים לו, בעלי שבועה לו. למה? כי טוביה הזה חתן הוא ליהודי. הוא התחתן עם בת של איזה יהודי שנקרא שכניה בן ערך. כבר אתה רואה שהוא העבדים שהתחתנו עם בנות ישראל. וכן, בנו של טוביה, יוחנן בנו, שגם הוא היה עבד, לקח לאישה בת ישראל את בת משולם בן ברכיה. רואים מכאן שהיו עבדים כנעניים שהתחתנו עם בנות ישראל. וכסבר התנא של המשנה, שעובד כוכבים או עבד הבא על בת ישראל, הוולד שנולד הוא ממזר. ואם עבדים התחתנו עם בנות ישראל בזמנו של עזרא הסופר בארץ ישראל, זאת אומרת שהיו שם ממזרים. שואלת הגמרא, זה טוב, הניחא לפי המנדא אמר שסובר שעובד כוכבים או עבד הבא על בת ישראל, הוולד ממזר, אז כנראה שבאמת היו שם ממזרים שנולדו מאותם עבדים שבאו על בנות ישראל. אבל הלא, לפי המנדא אמר שסובר שאפילו אם עובד כוכבים או עבד באים על בת ישראל, הוולד הוא כשר. אז אם כן, מה יקלמים? מה יש לך לומר? מניין שהיו ממזרים שם? ותו, קושיה נוספת, אין לך הוכחה שיהיו ממזרים, גם אם אתה סובר שאם עבד מתחתן עם בת ישראל, הבן הוא ממזר. כי ממה ידאבו ליבני? מאיפה אתה יודע שהיו להם בנים? לאותם עבדים שהתחתנו עם בנות ישראל, דילמה לא אהבו ליבני, אולי לא נולדו להם בנים, ואז לא היו ממזרים. ותו, שאלה נוספת, מי אמר לך שהם עלו מבבל? אותם עבדים. ממה ידאך? כאן בבבל הבו להו וסליקו, ואז הם עלו לארץ ישראל, ויש לך הוכחה שעלו גם כן מהיוחס הזה לארץ ישראל עם עזרא הסופר. דילמה, אולי מאז ומעולם התם הבו הם היו שם בארץ ישראל. אין ראיה אם כן שממזרים עלו מבבל עם עזרא הסופר, אלא מביאים מפסוק אחר מהאחה. בספר נחמיה כתוב, ואלה העולים מתל מלח, תכף הגמרא תדרוש את הפסוק הזה, תל מלח, תל חרשה, כרוב, אדון ואימר. בפשטות הם עלו מהמקומות האלה. ולא יכלו להגיד בית אבותם וזרעם אם מישראל הם. דורשת הגמרא את הפסוק, תל מלח אלו בני אדם שדומים מעשיהם למעשה סדום שנהפכה לתל מלח, שהם היו כאלה שעברו על איסור גילוי הראיות כמו אנשי סדום, ואם כן, אם הם עלו מהמקום ההוא, הם היו ממזרים בני המקום ההוא, משמע שלו עם עזרה סופר ממזרים. מה זה תל חרשה? זה שקורא אבא לאיזה בן אדם, ואימו משתקתו, שזה אחד מהייחוסים שעלו מבבל לארץ ישראל שמפורטים במשנה, שזה שטוקי, שהוא יודע מי אימו, הוא לא יודע מי הוא אביו. ולא יכלו להגיד בית אבותם, הם לא ידעו מי זה אביהם, הסוג הזה של האנשים שכעת הפסוק מתאר אותם, והם גם לא ידעו להגיד על זרעם, על אימם, אם מישראל הם, שזה הוא הייחוס האחרון שמפורש במשנה מבין העשרה יוחסין שלו מבבל, שהוא נקרא הסופי, שהוא נאסף מן השוק, לא יודעים מי אמו, בטח לא מי אביו, ולכן הוא לא היה יכול לדעת אם הוא יהודי. ממשיכה הגמרא לדרוש את המשך הפסוק, כתוב שם כרוב אדון ואימר. בפשטות זה שמות של מקומות בבבל שמשם עלו אותם האנשים. אבל הגמרא דורשת, אמר רבי אבאו, דורשים אמר אדון, אדון העולם, הקדוש ברוך הוא אמר. אני אמרתי, יהיו ישראל קדושים לפניי ויהיו חשובים כמו חיות הקודש שנקראו כרוב. והם שמו עצמם כמו נמר שהיא חיה שאינה מקפדת בזיווג חברתה. זה דרך אחת לדרוש את המילים האלה. איקא דאמרי, יש אומרים בשם רבי אבאו שדורשים את הפסוק אמר אדון. אף על פי שעם ישראל נפלו ושמו את עצמם כנמר שהזכרנו את החיסרון שלה, הן חשובים לפני עדיין כמו כרוב. אמר רבא ברבר חנה, כל הנושא אישה פסולה שאינה הוגנת לו, ובסוף מה שיוצא שהבנים נולדים והם לא מכירים את אביהם, ככה יש מבארים, מעלה עליו הכתוב כאילו חרש הוא לכל העולם כולו, ובמקום לזרוע שם פירות שיהיה לו מהם הנאה, הוא זרע את אותו מקום במלח, שאין לו שום הנאה במה שהוא זרע. שנאמר, ואלה שכתוב עליהם בהמשך, שלא יכלו להגיד בית אבותם, העולים מתל מלח, תל חרשה, הוא חרש כביכול, וזרע מלח. הילדים לא יכירו אותו, ולא יהיה לו מהם שום הנאה. אמר רבא בר רב עדה, אמר בשם רב, כל הנושא אישה פסולה לשום ממון, הביאן לו בנים שאינם מעוגנים. שנאמר, בהשם בגדו. מה הם מפסידים בעד זה? כי בנים זרים, פסולים, ילדו. בשם מה תאמר, לפחות הוא הרוויח את הממון. ממון פלט. תלמוד לומר, אתה יוכלם, יוכלו האויבים את הממון תוך חודש, את חלק לא רק שלו, את של שניהם, שמה תאמר רק את חלקו ולא את חלקה, לא, תלמוד לומר חלקיהם שלו ושלה, ושמה תאמר שזה ייקח לפחות זמן מרובה ובזמן הזה הוא ייהנה מהממון, לא, תלמוד לומר חודש, מה עם השמר אמר רב נחמן בר יצחק, תוך חודש אחד, חודש נכנס וחודש יצא וממונם כבר עבד תוך חודש. ואמר רבא בר רב עדה, ואמר לה, יש אומרים שאמר את זה רבי סלה, אמר בשם רב אמנונה. מה הוא אומר? כל הנושא אישה שהיא פסולה לו, שהיא אינה הוגנת לו, הוא חייב מלכות בבית דין של מעלה. וכשלוקים, קודם קופטים, קושרים את הלוקה. מי הולך לקשור אותו? אליהו הנביא קופטו. קושר את שני ידיו על העמוד, וכביכול הקדוש ברוך הוא, שהשם ישמרנו, רוצאו, מלכה אותו ברצועה. ובברייתא תנא, על כל אלה שנושאים אישה שאינה הוגנת להם, בין אם הם כהנים או לויים או ישראלים, אליהו כותב מה שנראה בהמשך, והקדוש ברוך הוא חותם על זה. מה הוא כותב? אוי לו לפוסל את זרעו ולפוגם את משפחתו ולנושא אישה שאינה הוגנת לו. וכל הפוסל, כל מי שתמיד מגדף משפחות ומכנה אותם בשמות פסולים, זה ראיה שהוא בעצמו פסול ולעולם אינו מדבר בשבח הבריות, לעולם. ואמר שמואל, הוא הוסיף על דברי הברייתא, שחוששים שאם הוא פוסל אחרים במום, זה המום שלו, במום הזה הוא פוסל. אם הוא מכנה אחרים עבד, יש כאן חשש שהוא בעצמו עבד. מספרת הגמרא בעניין הזה מעשה ארוך ומעניין. ההוא גברא היה איזה אדם חצוף, דמנהרדה, מהעיר נהרדה, דאל לבי מטבחיה, הוא נכנס למקום בית המטבחיים שמוכרים בשר בעיר פומבדיטה. הוא רצה שימכרו לו בשר, אמר להם, אבו לי ביסרה, תתנו לי בבקשה נתח בשר. אמרו לו, תחכה, נתר, עד דשקיל לשמאי דרב יהודה בר יחזקאל, עד שיקבל משמש בקודש של רב יהודה, סתם רב יהודה בשס, שזה רב יהודה בר יחזקאל, עד שהוא יקבל את מנת הבשר, ואז נייטיב לך, אתה גם כן תקבל. אותו אדם אמר בחוצפה, ועזות מצח, קשה אפילו לחזור על המילים שהוא אמר. מן יהודה בר שוויסקל, כך הוא מכנה את מאור ישראל רב יהודה, בלשון גנאי, לשון גרגרה, נוכל צלי. מי הוא אותו אחד דקדים לי שאתם נותנים לו לפניי, דשקיל מן כמי שהוא לוקח לפניי? כזה חוצפה, כזאת חוצפה ועזות מצח. אז לו, הלכו, אמרו לי לרב יהודה, אמרו לרב יהודה את הדברים של החצוף הזה, איך הוא דיבר, הוא זלזל בכבוד תורתו. הרב, אסור לו למחול על כבוד תורתו, כדי שלא יהיה כבוד התורה מזולזל ביני בני אדם. הלך רב יהודה ונהג בו העניש אותו ונידה אותו שמתי, כמו שמובא במסכת מועד קטן דף ט"ז, שמנדים אדם שמזלזל בכבוד הרב. ואדם שהוא בנידוי מבואר במסכת מועד קטן באריכות, ואדם הזה צריך להיבדל מבין האנשים וכולי. נידה אותו, אמרו לו, לרב יהודה, אם כבר מדברים על החצוף הזה, הוא רגיל, דקרי אינשי, הוא קורא לאנשים עבדים. אז רב יהודה הכריז עליו, הוא הסתמך על דברי שמואל, שאמר שמי שפוסל תמיד, אז בדרך כלל הוא פוסל אחרים במום שהוא בעצמו. אז הוא הכריז עליו דעבדה הוא, שהוא עבד. הוא רגיל לקרוא לאנשים שהם עבדים, כנראה הוא בעצמו עבד. אותו חצוף הלך לעירו נהרדעא, אז הלך לרב שם, רב נחמן. רב נחמן היה דיין בעירו של החצוף ההוא, בעיר נהרדעא. הלך אז מנהל לדינה לקמי דרב נחמן. הלך הזמין אותו לדין לפני רב נחמן, אמר לרב נחמן שהוא רוצה לתבוע דין תורה, איזה אחד שעשה לו עוול. עכשיו, רב נחמן לא ידע במעלתו של רב יהודה, אז הוא לקח הזמנה לבית הדין, שימסרו את זה לפני רב יהודה. הייתי פתקדה הזמנה, הלך הביא לו הזמנה לדין תורה. רב יהודה היה גדול בתורה יותר מרב נחמן, והוא נמלח בדעתו האם הוא בכלל צריך לייחס חשיבות להזמנה הזאת. הלך לשאול את רב הונה, עזל רב יהודה לקמי דרב הונה, האם ללכת או לא. אמר לי, איזי לא איזי, האם אני אלך או שאני לא אלך. אמר לי, אז רב הונה אמר לו, האמת אתה לא צריך ללכת על פי דין, מזל לא מבא אלך למזל, משום די גברא רבא, אתה יותר גדול ממנו, אתה לא צריך ללכת אליו לדין תורה, אלא הוא חתן של הנשיא, אז משום כבוד יקרא דבי נשיאה, תלך, קום זיל. הלך, אז אתה הגיע לשם, לנהרדעא, מקומו של רב נחמן. אשכחי, הוא מצא את רב נחמן. עכשיו, רשי כותב שהוא רצה שרב נחמן ידע שהוא עשה שלא כהוגן בעצם ההזמנה שהוא הזמין את רב יהודה לדין תורה. אז הוא הלך ואמר לו כל מיני דברים, כמו שנראה בהמשך, בשביל לרמז לו שהוא עשה שלא כהוגן בעצם ההזמנה שהוא הזמין אותו. הוא פגש אותו דקעביד מעקה, הוא ראה איך הוא בונה מעקה בגגו. אמר לי, אז רב יהודה אמר לרב נחמן, לא סבר למר וכי הרב לא סבור, להדה אמר רב הונה בר אידי אמר בשם שמואל, כיוון שנתמנה אדם פרנס על הציבור, אסור הוא בעשיית מלאכה בפני שלושה בני אדם. כי זה גנאי לדור שכפופים לו, שאין לו מי שיעשה מלאכה בעבורו. כבר אנחנו רואים את אנוונטנותו של רב נחמן. אמר לי, אז רב נחמן ישיב, אני בסך הכל עושה מעשה קטן, מעקה קטן. פורטה דה גונדריטה ודה כאבינה. אמר לי, אז רב יהודה העיר לו, מה אתה משתמש בלשון גונדריטה? אתה לא יכול להגיד בלשון של התורה או בלשון של המשנה? מי סניה וכי זה סנוי הלשון מעקה שכתוב בתורה דכתיב באורייתא, או לשון מחיצה דאמור רבנן שכתוב במשנה וכך רגילים בני אדם לומר? למה אתה מדבר בלשון שונה מכולם? וכמו שאמרנו, רב יהודה התכוון לתפוס אותו בדבריו כדי להעמיד אותו בזה שהוא לא היה צריך להזמין אותו לדין תורה. אמר לי, אז רב נחמן עבר לה והמשיך. אמר לו, הרב, אולי הרב יישב, ייטב מר. על מה הוא יישב? הוא התכוון לומר לו שישב על ספסל. אז הוא אמר לו לשון קרפיטה. אמר לי, אז רב יהודה שאל את רב נחמן, למה אתה אומר כזאת לשון? הוא מסני וכי זה סנוי ומכוער הלשון ספסל דאמור רבנן, שחכמים במשנה רגילים לומר, או לשון יצטבה, שדאמר אינשי, שאנשים רגילים לומר יצטבה על ספסל. טוב, אמר לי, שב על מה שאתה רוצה, תאכל משהו, תאכל פרי אתרוג, ויכול מר את רונגה. אמר לי, אז רב יהודה אמר לו, הכי אמר שמואל, כך אמר רבי שמואל, כל האומר לשון אתרונגה במקום אתרוג, זה שליש מגסות הרוח, טילטה ברמות רוחה. או שתאמר הלשון אתרוג כמו דקריו הרבנן, או את הלשון אתרוגה דאמרי אינשי שאנשים רגילים לומר. אמר לי, אז רב נחמן אמר לרב יהודה, אולי תשתה משהו, לשתי מר כוס בגודל של רביעית הלוג. הוא קרא לזה אנבגה. אמר לי, אז רב יהודה העיר לו, מסני וכי זה סנוי הלשון איספרגוס דקריו הרבנן, שככה חכמים קוראים לה שתייה, או לשון אנפק שאנשים רגילים לומר דאם רינשי. טוב, רב נחמן אמר לו, אמר לי, תי תי תבוא ביתי שנקראת דונג, תשכינה, תיתן לנו לשתות. אמר לי רב יהודה, אחי אמר שמואל, כך אמר שמואל, אין משתמשים באישה, היא לא יכולה לתת לנו לשתות. אז רב נחמן אמר, כן, ודאי, היא קטנה בסך הכל היא. אז הוא אמר לו, בפירוש אמר שמואל, אין משתמשים באישה כלל בין גדולה ואפילו בין אם היא קטנה. אז רב נחמן אמר לרב יהודה, באת לכאן, אולי תשאל בשלומה של הרבנית, נשדר לימר שלמה, לילתה, תשאל בשלומה של הרבנית ילתה, אשתו של רב נחמן. אמר לרב יהודה, אני אשאל בשלומה? מה פתאום? אחי אמר שמואל, כל באישה זה כמו ערווה, שאי אפשר לומר דברי תורה כששומעים את קולה, שכאלה אומרים רק מתי שהיא אומר שרה קול זמר. בכל אופן, אני לא רוצה לשמוע את קולה. אז רב נחמן אמר לו, אפשר לשלוח בשלומה על ידי שליח, ואז לא תשמע איך היא עונה, לא תשמע את קולה. אמר לרב יהודה, כך אמר שמואל, אחי אמר שמואל, אין שואלים בשלום אישה. כותב רשי, שמה מתוך שאלת שלום, יהיו רגילים זה עם זה על ידי שלוחם, ויבואו חליל על ידי חיבה. אז אמר לו רב נחמן, אני אהיה השליח על ידי בעלה. אמר לי, כך אמר שמואל, אחי אמר שמואל, אין שואלים בשלום אישה כלל, אפילו לא על ידי בעלה. שמרגיל ליבה ודעתה אצלו, צריך לא לשאול בשלומה. שלחה לידי בית, הוא אשתו של רב נחמן, כנראה שמע את כל הדין ודברים שהיה ביניהם, אז היא שלחה לו ואמרה לו, שרי תיגרי, ת, תתיר לו את כל מה שהוא רוצה בשביל מה שהוא בא, תפתור אותו שילך, זה לא נשב יח כשאר עם הארץ, שלא יעשה אותך כמו איזה עם הארץ, כל דבר שאתה אומר הוא דוחה אותך. טוב, אז הוא שאל אותו באמת, אמר לי, רב נחמן שאל את רב יהודה, מהי שיעתי דמר האחה? מה הביא את הרב לכאן? אמר לי, אז רב יהודה ישיב, מה זאת אומרת מה הביא אותי לכאן? אתה קראת לי. תסקה דה זמנותה, פתק של ההזמנה לבית הדין, שדר מר הבטראי, הרב שלח אליי, לכן באתי. אמר לי, אז רב נחמן אמר לו, איך אני הזמנתי אותך לדין תורה? אני יזמין אדם גדול כמותך לדין תורה? אפילו את דיבורו של הרב אני לא מבין. לדבר בלשון כל כך מדודה, אשת שוטה דמר לו גמירנה. תסקה דה זמנותה משדרנה למר, וכי אני ראוי לשלוח הזמנה לכבוד הרב, שאני אפילו לא יודע לדבר בלשון כל כך מדודה שלו. הפיק הוציא רב יהודה את שטר ההזמנה, דיסקה דה זמנותה, מבי אחד יהיה מתוך חיקו, ואח ולי, הוא הראה לרב נחמן, הנה זה ההזמנה שהרב שלח אליי. אמר לי, והוא אומר לרב נחמן, הגברה, הנה האדם שהזמנת אותו לדין, והדיסקה, וזה ההזמנה. אמר לרב נחמן, לא הייתי צריך, כך צריך לומר, לא הייתי צריך להזמין אותך, אבל הועיל ואת אמר לאחר, הועיל כבר הרב בא לכאן, לשתי מילתי, תדבר דברי זכות עליך, על מה אותו אחד טבע אותך, כי איכי דלולי מרי, שלא יחילו לשם, שאנשים לא יאמרו, מחנפי רבננה הדדי, החכמים מחניפים אחד לשני, ופותרים אחד השני מדיני תורה. אמר לי, רב נחמן שאל, מה תמה שם תימר להו גברה? למה נידית את אותו חצוף? אז הוא אומר לו, כי הוא צייר שליחה דרבנן, הוא צייר את השליח שלי. אז הוא זלזל בכבוד התורה. ונג דימר, למה לא נתת לו מלכות? דרב מנגייד על מן דמצייר שלוחה דרבנן. רב היה מעניש בעונש מלכות על מי שמצייר שלוח של החכם. אז רב יהודה אמר לו, נתתי לו עונש יותר חמור, דעדיף מיני אבדילי, נידוי חמור יותר ממלכות. שאל אותו רב נחמן, מה הייתה, מה הסיבה שהכריז מר עלי דעבדו, מה הכרזת עליו שהוא עבד? אמר לי, אז הוא ישיב, דרגיל, אותו אחד, דקרי אינשי אבדי, הוא רגיל לקרוא לאנשים עבדים. ותעני, הברייתא אומרת, כל הפוסל פסול ואינו מדבר בשבחם של אנשים לעולם. ואמר רבי שמואל על הברייתא הזאת, אם אתה רואה אותו פוסל לאנשים בפסול מסוים, דע לך שזה הפסול שלו, במומו פוסל. הוא אומר לאנשים שהם עבדים, הוא בעצמו עבד. אז שאל אותו רב נחמן, אימר דה אמר שמואל, כל מה שאמר שמואל שהוא פוסל במומו, זה למיחש לי, שצריך לחשוש שאותו אדם הוא עבד, אבל לבוא ולהכריז עלי, לבוא להכריז עליו שהוא עבד, מי אמר שמואל? מספר את הגמרא, דאחי ואחי, בינתיים, בא לפניהם אותו אדם מן הארדה, אותו חצוף, שרב יהודה הכריז עליו שהוא עבד, אמר לי, ההוא בר דיני, אמר אותו חצוף, בר דין של רב יהודה, אמר לרב יהודה, לדידי קרית לי עבדה? אם כבר אנחנו מדברים על הייחוס שלי, הוא אמר ברוב שחצנותו, לי קראת שאני מיוחס כעבד? דעתינה מבי חשמונאי מלכה, מסבר עצמו שהוא צאצא שמנחי בית חשמונאי, כהנים. אמר לי, אמר רב יהודה, נו אתה רואה שצדקתי, שאתה עבד. אחי אמר שמואל, כך אומר שמואל, כל דאמר, כל אחד שאומר, מדי בית חשמונאי כעתינה, שאני מגיע מבית חשמונאי, ענה עבד הוא, זה אומר שהוא עבד, רשי פה מספר, כל זרעו של בית חשמונאי הרגם אורדוס. ואורדוס עבד היה. והוא מלך במקום בית חשמונאי. והוא קרא את הבנים שלו על שם בית חשמונאי. ומן הסתם לא בנות ישראל הוא התחתן, כי הם היו נזרים לא להשיא את בנותיהם לעבדים. ואם כן נמצא שכולם שם היו עבדים. אז אם כן, אומר רב יהודה לאותו חצוף, אתה מבית חשמונאי, אם ככה אתה אומר, הוא אומר על עצמו שהוא עבד. כך אומר שמואל. אז אמר לי רב נחמן לרב יהודה, אתה אומר עכשיו דבר בשם שמואל, שאנחנו לא ידענו את זה עד עכשיו בשמו. וכי לא סבר למר, וכי הרב לא סובר לדבריו, דאמר רב אבא, אמר בשם רב אונה, שאמר בשם רב, כל תלמיד חכם שמורה הלכה הוא בא, אומר לתלמידיו הלכה בשם רבו, אם קודם מעשה המרה, הוא אומר את זה סתם, בלי שיש איזה סיפור מסוים שלכן הוא אומר את ההלכה הזאת, שומעים לו, מקבלים את ההלכה. ואם לאו, אם רק אחרי מעשה שיש איזשהו סיפור כדי להכריע בסיפור הזה, הוא מביא הלכה שאף אחד לא מכיר, אין שומעים לו, חוששים שמה, מחמת המעשה שבא לידו הוא אומר את זה. אמר לי, אז רב יהודה ישיב לרב נחמן, אתה לא צריך לסמוך עליי, יכול לשאול עוד אחד שיכול לומר, לומר את אותה הלכה בשם שמואל, שמי שאומר מבית חשמונאי אני ובדי עבד. מי עוד יכול לומר את זה? ההיקה יש חכם בשם רב מתנה, דקאי כבתי, שגם הוא שמע כמותי משמואל את ההלכה הזאת. מספר את הגמרא מה זה, איך הקדוש ברוך הוא סובב, שההלכה תצא באמת לאור כמו שצריך. אותו רב מתנה, שהוא היה העד הנוסף שידע את ההלכה הזאת, לוחזי לנער דעה, תלייסר שני, הוא לא היה בנער דעה 13 שנה, ובדיוק ההוא יומה, בדיוק אותו יום הוא הגיע, אתה. קראו לו. אמר לי, אז רב יהודה ניסה להזכיר לרב מתנה, הוא לא רוצה להגיד לו איזה הלכה הוא רוצה לשמוע, אז הוא רמז לו, דחיר מר וכי הרב זוכר, מהי אמר שמואל, מה ההלכה שאמר שמואל, כי קאי אחד הקראה אגודה, כאשר עמד ורגל אחת שלו הייתה על שפת הנהר, וחד הקראה במברה, ורגל אחת הייתה, לפי פירוש אחד ברשי, על הגשר. אתה זוכר מה הרב אמר אז באותו זמן? אז אומר לו, בטח שאני זוכר, אמר לי, אחי אמר שמואל, כל דאמר מדי בית חשמונאי, מלכה קטינה, כל מי שאומר שהוא מגיע מבית חשמונאי המלך, אבדהו, זה הוכחה שהוא מיוחס כעבד. זה לא השתיו מניו, לא נשאר מהם, אלא האי רביטה, אותה נערה, דסלקה לאיגרה, שהיא עלתה על הגג, ורמיה קלה, הרימה קולה וצעקה ואמרה, כל דאמר מבית חשמונאי ינה, מהיום והלאה, כל אחד שיאמר שהוא מיוחס מבית חשמונאי, אבדהו, זה הוכחה שהוא עבד, כי הייתה האחרונה שנשארה מבית חשמונאי. אחרי זה היא נפלה מהגג מרוב צער, מאיגרה ומתה. כך אמר רב מתנה בשם שמואל, שמי שאומר שהוא מזרע חשמונאי, זה אומר שהוא עבד. כיוון שהדברים נאמרו גם על ידי רב מתנה, אחרוז עלי, הכריזו לתוך הצוף, דאבדהו שבאמת הוא מיוחס עבד. ברגע שהכריזו עליו שהוא עבד, צאה שכל המשפחה שלו הם עבדים. אז כל אלה שהשתדחו איתם, בעצם רצו לתת גט. כשאדם נותן גט, הוא אמור לשלם את הזכויות שכתובות בכתובה, אבל כאן, מכיוון שכל החתונה הייתה בטעות, אז היו פטורים לתת את הכתובה. זה מכך טעות, הוא לא ידע שזה ממשפחה של עבדים. לכן, ההוא יומה, אותו יום שהכריזו על אותו חצוף שהוא עבד, עיקר אן כמה כתובתה בנערדה. נקראו כמה שטרי כתובה בעיר נערדה, שהתברר שאנשים של אותה משפחה הם עבדים ואסורים לבעליהם, והנישואין היו בטעות. והכתובות של אותם נשים נקראו כמו מכך טעות. כי כנאפיק, כשרב יהודה יצא מנערדה, נפקי הבטרי, יצאו אחריו בני העיר, רצו לרגום אותו באבנים, למרגמי, הוא גילה מהפסולים שביניהם. אמר להם, אמר להו, איש תיקו, אם אתם תשתקו עכשיו, טוב, שתיקו. ואם לא, מגלינה עלייכו, אני אגלה עליכם עוד משהו. הדה אמר שמואל. שמואל אמר על העיר שלכם נערדה, שיש כאן שתי משפחות, תרתי זרעייה תאיקה בנערדה. משפחה אחת כשרה ומשפחה אחת פסולה. משפחה חדה מקריה דווי יונה, משפחה אחת נקראת דווי יונה. משפחה חדה מקריה דווי אורבתי, משפחה אחרת נקראת בי אורבתי. מרשה אומר, לפי אחד הפירושים שעד כאן הוא אמר, והוא לא גילה איזה משפחה פסולה ואיזה משפחה כשרה. והמסדרי הגמרא, הם אמרו, סימניך, אם אתה רוצה לדעת איזה משפחה הייתה פסולה, אלה שהיו נקראים דווי אורבתי, כי אורב הוא אוף תמה, והמשפחה הזאת פסולה, תמאה. והמשפחה שנקראת דווי יונה, שזה עוף טהור, המשפחה הזאת כשרה טהורה. בגלל שהם לא רצו שרב יהודה יגלה עוד פסולים פה, שדיו עלו רגמה מידיו, השליחו כולם מידיים את האבנים שרצו לרגום אותו, עם רוב האבנים שהיו שם, קם אטמה, נהיה סתימה בנהר מלכה, מרוב האבנים שהשליחו. מקרים נוספים שרב יהודה הכריז על אנשים שהם עבדים, מכריז רב יהודה בפומבדיטה, שני האנשים, עדה ויונתן, הם עבדים והם פסולים לבוא בקהל. והוא הכריז על אחד בשם יהודה בר פאפה, שהוא ממזר. על אדם שנקרא בתי בר טוביה, הוא עבד. ובגסות רוחו הוא היה יכול להיות בן חורים ולבוא בקהל. רק ברמות רוחה, בגלל שהייתה לו גסות הרוח, לא שקיל גיטה דחירותה, הוא לא קיבל גט חירות מרבו, ולכן הוא עדיין עבד. הכרזה שהכריז רבה, מכריז רבה בעירו מחוזה, על שמות משפחות או מקומות, בלאי, דנאי, תלאי, מלאי, זגאי, כולם פסולים לבוא בקהל, כולם מפסול. אמר רב יהודה, האנשים שנקראים בשם גובאי הם גבעונאי, גבעונים. ועל שם כך הם נקראו בבבל בשם גובאי, כי זה דומה לשם גבעונים. אולי מתכוון לומר שהם מיוחסים כנתינים שאסורים לבוא בקהל, כמו שפירשנו במשנה בתחילת הפרק. וכן, המקום ששמו דור נוניטה, הוא נקרא שם כי זה קיצור של כפר של נתינים, דוראי נתינאי, ולכן גם אלה נתינים שפסולים לבוא בקהל. אמר רב יוסף, היי, הכפר הזה שנקרא בי קובי, שהוא סמוך לפומבדיטה, דפומבדיטה, כולם דאבדי, כל האנשים שגרים שם הם היו עבדים שפסולים לבוא בקהל. אמר רב יהודה, אמר בשם שמואל, 400 עבדים, ואמרי לאש אומרים, 4,000 עבדים. היו לו לאדם חשוב שהיה בימי ירמיהו הנביא, שהיה נקרא פשחור בן אימר. אותו פשחור בן אימר היה כהן, והיו לו הרבה עבדים. וכולם, כל אותם העבדים, היו אוכלים תרומה, כי עבד כהן מותר לו לאכול תרומה. והם התערבו בכהונה, נתערבו בכהונה. היו טועים בהם, שהם כהנים, והם נושאים בנות כהנים כשרות. ואם כן נמצא שיש הרבה כהנים שהם מהצאצאים שלו, שהם לא כהנים, אלא בדיוק הפוך, הם עבדים. וכל כהן שאתה רואה שיש בו עזות פנים, לפי דעתו של שמואל, אינו אלא מהם, זה אומר שהוא לא כהן אלא עבד. אמר הבעיה, כול הוא, כל אותם עבדים, יתוון, הם יושבים, בשורה דבנהרדה, יש גורסים סוריה ונהרדה, בכל אופן נמצא במקום מסוים. אבל דבריו של שמואל שאומר שכהן שיש לו עזות פנים זה אומר שהוא עבד, פליגה דרבי אלעזר. זה לא כמו דעתו של רבי אלעזר, דאמר רבי אלעזר שיכול להיות שהם עזי פנים והם כהנים מיוחסים. אם ראית כהן בעזות מצח אל תערר אחריו, אולי הוא פסול, אלא הוא כשר. כך זה טבעם של הכהנים שנאמר, ועמך כמריבי כהן. הבאנו קודם מאמרים בגנותו של מי שנושא אישה שהיא פסולה לו, שאינה הוגנת לו. מביאה הגמרא מאמרים נוספים בעניין הזה. אמר רבי אבין בר רב עדה, אמר בשם רב, כל הנושא אישה שאינה הוגנת לו, כשהקדוש ברוך הוא בזמן בניין בית המקדש בא ומשרה את שכינתו על עם ישראל, מעיד על כל השבטים ואינו מעיד עליו, שנאמר, אם הם שבטי כה, אז עדות לישראל. מתי יהיה עדות לישראל? מתי הקדוש ברוך הוא מעיד? כשהוא משרה את שכינתו, בזמן שהשבטים שבטי כה, שנושאים נשים שעגונות להם. אמר רב חמה ברבי חנינה, כשהקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו, אין משרה אלא על משפחות מיוחסות שבישראל, רק אלה שמישראל גמורים, שנאמר, בעת ההיא נאום השם יהיה לאלוקים לכל משפחות ישראל. מה זה משפחות ישראל? למה לא נאמר לכל ישראל? זה לא נאמר לה לכל משפחות, משמע שהם מיוחסים. המשך הפסוק, והמה היו לי לעם. אמר רבא בר רב הונה, זו מעלה יתרה יש בין ישראל הגרים. דילו בישראל כתיב בו, והייתי להם לאלוקים, והם היו לי לעם. משמע שהקדוש ברוך הוא מקרב אותם, אף על פי שאינם לעם, ומתוך שהוא מקרב אותם, הם יהיו לו לעם. ואילו, בגרים, לא כתוב שהקדוש ברוך הוא מקרב אותם כדי שהם יהיו לו לעם, שהם יתקרבו. אלא אם הם מתקרבים טוב, ואם לא, הקדוש ברוך הוא לא מקרב אותם. כמו שכתיב, מי הוא זה, ערב את ליבו לגשת אליי נאום השם. אם ערב ליבו אותו לגשת אל הקדוש ברוך הוא, אז ויהיתם לי לעם ואנוכי אהיה לכם לאלוקים. משמע שלא מקרבים אותם מן השמיים, אלא אם הם קודם כל מקריבים את עצמם להיות טובים, ורק אחרי זה ויהיתם לי לעם, ואז אנוכי אהיה לכם לאלוקים. אבל בישראל הקדוש ברוך הוא קודם מקרב אותם, ואז הם מתקרבים אליו. אמר רבי חלבו, קשים גרים לישראל כמו אחד מהמראות נגעי צרת שנקרא ספחת. רש"י כותב מה הסיבה? שאינם זהירים במצוות, והרגילים אצלם נמשכים אצלם ולומדים עם מעשיהם. תוספות מביא עוד כמה פירושים. אחד מהפירושים הוא מביא בשם רבי אברהם גר, שאומר בדיוק להפך, מתוך שהגרים כעת באו והתגיירו, אז הם מקיימים את המצוות יותר מדקדקים בה מאשר שאר עם ישראל. וזה מזכיר את אבונותיהם של ישראל, למה אתם לא זהירים במצוות כמו שהגרים? למה אתם מקיימים את המצוות? אולי אפשר להוסיף, כמצוות אנשים מלומדה, תראה את אלה שחדשים מקרוב באו, איך הם זריזים לקיים את המצוות בכזה חשק ושמחה. מאיפה רואים שהם כמו ספחת שנאמר, ונלווה הגר עליהם, ואז כתוב הלשון, נספחו על בית יעקב. כתיב הכה, כתוב כאן בגרים לשון ונספחו, וכתיב הטה בנגע צרת, לשאת ולספחת. אמר רב חמה בר חנינה, כשהקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא, בא ומבדיל בעם ישראל בין המשפחות הקשרות לבין המשפחות הפסולות, כשהוא מתאר את השבטים, איזה שבט הוא יתאר קודם? שבטו של לוי מתאר תחילה, שנאמר לגבי הגאולה העתידה, שהקדוש ברוך הוא ישלח את מלאכו לטהר את הארץ, וישב מצרף ומטהר כסף, וטיהר את בני לוי, וזיקק אותם כזהב וככסף, והיו להשם מגישי מנחה בצדקה. נמצא שעד כאן דיברנו על דעות שסוברים, שהקדוש ברוך הוא עתיד לעתיד לבוא לייחס ולהשרות את שכינתו, דווקא על משפחות מיוחסות, אבל אלה שהם פסולים, הקדוש ברוך הוא לא הולך להשאיר אותם חלק מבין אלה הקשרים, אלא הולכים להפריד בין הקשרים לבין הפסולים. עכשיו מביאה הגמרא דעה שחולקת. אמר רבי יהושע בן לוי, ממזרים שהתערבו בישראל, כי הם היו בעלי ממון והיה להם כסף, לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא לא מבדיל אותם ולא מודיע שהם ממזרים, כי התערבו בהם הרבה משפחות כשרות. נמצא אם כן שהכסף הזה שבגללו הם הצליחו להתערבב בעם ישראל, מתאר ממזרים ומכשיר אותם. ולומדים את זה ממה שנאמר, וישב מצרף ומתאר כסף. רואים שהכסף מתאר את הממזרים. בסוף הפסוק כתוב שם, מגישי מנחה בצדקה. מהי מגישי מנחה בצדקה? אמר רבי יצחק, צדקה עשה הקדוש ברוך הוא עם ישראל, שמשפחה פסולה, שנטמעה והתערבבה בישראל, כשרים נטמעה והקדוש ברוך הוא לא מודיע את פסולם. עד כאן דף עין.